הרב אתם אנחנו נדבר קצת בענייני סדר פסח סביר להניח לא נסיים אבל לפחות כתבתי סיור קצר על בעצם רק שתי מדרגות של 15 מדרגות של ליל הסדר ברוב השם נראה כמה עניינים מעניין סדר הפסח בכללותו בנוי על 15 מדרגות אנחנו קוראים את המדרגות האלה בסדר פסח בהגדה של פסח הן כתובות המדרגות הללו בגדול בתחילת ההגדה גדר שורחת קרפס יחד מגיעית רחוצה מוציא מצא, מרור, קורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל, נרתע. 15 מדרגות, והמספר הזה הוא סמלי ביותר, והוא בא להמחיש לנו, להראות לנו מה קורה בעצם בליל הסדר. אנחנו יודעים ש... סדר פסח בא להראות לנו גאולה שהיא מעבר למדרגות הטבע גאולה שהיא אל טבעית גאולה שהיא לא לפי סדר המדרגות הטבעי כן? המדרגות הטבעיות של העולם אלא בדילוג אז אנחנו קוראים לזה בפשטות שיחה מהקדוש ברוך הוא פתח על הבתים של בני ישראל כדי להציל אותם אבל כדי להבין את התוכן הפנימי של הדילוג הזה, אנחנו צריכים להבין מה זה הדילוג, בשביל מה הקדוש ברוך הוא דילג. אנחנו אומרים שהוא דילג, זה לא כמו שאנחנו קופצים על מדרגה. הדילוג שלו זה להעלים עין מהמצב שעם ישראל נתון בו. זה הדילוג. זאת אומרת, עם ישראל לא ראוי לגאולה. עם ישראל לא אמור להיות גאול באותה תקופה, כי... 49 מדרגות של שערי תומעה זה כבד מדי, אי אפשר לצאת מזה קשה מאוד לצאת מזה באופן מיידי לפחות אלא אם כן בתשובה, בכל מיני מעשים שאין זמן בכלל, כן, פרקטי לעשות אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מדלג כלומר כאילו מעלים עין וכן הפיסח כמו שאת אומרת שהוא בעצם לא מכבד במרכאות כפולות את המדרגות של עם ישראל שנמצאים באותה תקופה. לפי המדרגות, לפי מידת הדין, עם ישראל צריך חז ושלום להישאר שם על עד. אבל הקדוש ברוך הוא פותח, כן, זה סוד הפתח, זה הדילוג. כל דודי, הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגברות. הגאולה של עם ישראל היא תמיד בצורה כזאת. זאת אומרת שלפי החשבון לא היינו אמורים להיגאל. והנה הקדוש ברוך הוא למרות זאת גואל אותנו כדי להראות מה קורה במדרגות הללו של הדילוג אנחנו צריכים להבין שכל הגאולה אתם תראו את זה בגדה של פסח הקדוש ברוך הוא גאל אותנו דרך הגילוי הזה של השם הזה והשם הזה הוא שם של ההוויה של המציאות כולה שדרך השם הזה אנחנו יוצאים מכל מצב. כלומר, אם היינו יודעים את סוד השם הזה, היינו מסתחררים מכל מצב שמעיק עלינו בחיים, כי זה סוד החיים. כן, הוויה זה שם של חיים, יש כאן את כל הזמנים, כן, כמו שאמרנו, היה, הווה, ויהיה, כל בנוי מאותן אותיות, ו... לכן אנחנו קוראים בהגדה של פסח באופן פשוט וברור, כן, מי הוציא אותנו משם? אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא שרף, אני הוא ולא אחר. כן? שם הוויה. השם הזה בנוי משני חלקים כלליים, אני לא נכנס עכשיו לכל הפרטים. החלק הראשון הוא שתי האותיות הראשונות, כן? י"ק, והחלק השני שתי האותיות האחרונות ו"ק. מה זה אומר? שנים של לימוד. לענייננו עכשיו, בקיצור נמרץ, אנחנו צריכים אור גדול מאוד כדי לאפשר לנו לצאת מהמצב הגלותי. האור הגדול הזה מופיע ברמז באותיות הראשונות, יוד וה. כשהיוד מרמזת לנו על ספירת החוכמה, שזה מדרגה עליונה מאוד, וה על מדרגה שנקראת בינה. שתי המדרגות הללו הן בעצם חטיבה אחת שנקרא, בגדול נקראת החטיבה הזאת עולם הבא. אנחנו כאן בעולם הבא. שתי האותיות האלה נקראות עולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם שהוא מעבר לחושים שלנו. אנחנו לא מבינים. הוא כאן, הוא בהווה, כן? עולם הבא, עולם שבא. עכשיו, לא שיבוא, אני לא מדבר בעתיד. זאת מדרגה רוחנית עליונה שנמצאת כאן ועכשיו, רק צריך דלת כניסה מהמציאות שלנו, הגשמית, אל המציאות הזאת. יש אנשים שיודעים לעבור מהמציאות הזאת אל המציאות האחרת, ולחזור. כמובן שזאת מדרגה עליונה שחכמי ישראל יודעים לעשות אותה, ולכן הם תמיד בנסיעה מעולם לעולם. מן העולם הבא עד לעולם הזה, כל רגע, יודקה ורסקי, יודקה ורסקי. ללכת ולבוא זה לא סתם, כן, לעשות סיורים באותיות. אנחנו מדברים כאן על אורות גדולים מאוד, שרק מי שמקבל אותם יודע על מה הוא מדבר, של חוכמה ובינה. בערכים, חכמים קוראים לזה גם אבא ואימא. כלומר, כשמקבלים אור מאבא ואימא, אז האותיות האחרונות הופכות להיות ממש באור גדול. יש לנו כאן רמז לחתן ולכלה. כן, החתן והכלה נכנסים לחופה עם אבא ואימא. כן, כולם ביחד, זאת חטיבה של חיים. לכן נכנסים תחת החופה החתן והכלה יחד עם ההורים. לא סתם, כי בעולמות הרוחניים קורה משהו שהאורות העליונים מלווים את החתן והכלה בעולם הזה. ולכן אנחנו בונים בעצם מערכת כזאת בלי לדעת, כי אנחנו לא כל כך מבינים. אתם רואים ארבעה בחורים שמחזיקים את החופה, ובעצם כל עמוד זה אחד מהאותיות האלה. ולכן יש כאן מערכת גדולה מאוד, וזה מה שאנחנו מקבלים בליל הסדר. שתי האותיות הראשונות. כלומר, אבא ואמא, חוכמה ובינה. מה זה אומר? אני לא יכול להסביר עכשיו, זה שנים ושנים של מערכת, של לימוד, של הכל, אבל בגדול זה מדרגה שמאפשרת לאדם לצאת מהגלות שלו ולהיכנס למערכת של גאולה. כל עוד זה אין את האורות הגדולים האלה, אי אפשר לצאת. כי האדם מסתובב לתוך הבוס של עצמו והוא לא יכול להשתחרר. קשה לו לצאת ממצרים. אז באו חכמים, אנשי הכנסת הגדולה, ונתנו לנו מתנה גדולה. המתנה הגדולה היא ליל הסדר. בליל הסדר, מה קורה? אנחנו כן מקבלים את האור הגדול של שתי האותיות הראשונות. אבל יש בעיה, אמרתי כרגע שצריך לימוד גדול כדי לקבל את כל זה. איך נקבל את זה? אז זה קראתי פסיכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא פוסח, הוא לא רק פסח פעם בהיסטוריה על המדרגה הנמוכה שהיו קשורים בישראל, אלא בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא, בכל דור ודור, מדלג על המצב שלנו. כלומר, אפילו שאנחנו לא מבינים שום דבר, ואנחנו נצב בעזרת השם ביום שני בלילה, בערב פסח, כן, בשולחן הסדר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את שתי האורות הללו, כן, שני האורות הללו, חינם. תרצה, לא תרצה, תקבל, לא תקבל, זה כאן, זה מופיע בעולם, זאת הפסיכה של הקדוש ברוך הוא, זה הדילוק שלו, זה מופיע בעולם. אבל יש חוכמה גדולה, מי שיודע מה קורה, הוא מסתמש באור הזה כדי לצאת. ומה הדבר דומה? לחושך. ומישהו אומר לנו, אני הולך להדליק את האור לכמה רגעים בלבד. מה עושים האנשים החכמים? רואים איפה נמצאת הכניסה של החדר, כדי לברוח משם, לא להיות תקועים שם לעולם. אז כשזה נדלק לשנייה אחת, זה רמז לגילוי שני האורות הללו, אז כל האנשים החכמים מסתכלים לכיוון הדלת, וכשזה שוב פעם יחבר האור, אז הם כבר עצים לא חשוב, אם יהיו כמה אפילו מכשולים בדרך, הם יודעים בדיוק איפה זה היה, הם ראו. זה מה שקורה בליל הסדר. כלומר, לא לתת לילד לסדר, לעבור ולפספס אותו. כן, בלטון עברית אומרים להחמיץ, תרתי משמע. כן, אז לא מחמיצים את פתח, לא מפספסים את פתח, מסתדלים להתייחס לאורות שמופיעים בליל הסדר, זה נקרא ליל שימורי, כי יש משהו מיוחד בלילה הזה, שהוא לא לפי הסדר, אנחנו קוראים לזה סדר פתח, כי זה סדר אלוהי. ואנחנו מסתדלים לצאת ולהיגאל שוב כאן השנה ותשעים סמך ואין. ולא לקרוא, כן, את ההגדה כאילו זה היה סיפור היסטורי של לפני 3,400 שנה. כן, זה לא שייך בכלל. אלא צריך להבין שאנחנו מדברים על כאן ועכשיו, על עצמנו, על גאולתנו המודרנית העכשווית. האורות האלה, בעברית, לכל אות יש מספר. לאות י' יש כובד, משקל. איך אנחנו יכולים לשקול אותיות? לכל אות יש משקל, ערך מספרי. האות י' היא 10. האות ה' היא 5. אז יש לנו את 15 המדרגות שאנחנו מדברים עליהן כאן. כלומר, כל מה שיש בסדר פסח, כל הכביר, שורחת, קרפת, יחד וכו' וכו' וכו', תשתרו זה 15 מדרגות. ש-15 מדרגות זה רמל ושתי אותיות האלה שמופיעות במשך כל ליל הסדר. פשוט מאוד, כן? זה הבניין הכללי. מה קורה שם? מספר זה מקביל לשתי אותיות, כן? הראשונות, י' כ' שבשם י' כ' ויש בו, כן, במספר הזה, הוראת העניין המרכזי של בליל הפסח. מה המרכז העניין בליל הסדר? והוא גילוי האורות, אני אנתק את הטלפון שם, שלא יצלצל עם כל הטלפון הזה, העניין המרכזי שבליל הפסח והוא גילוי האורות העליונים של החוכמה והבינה. כן? בסוגריים כתבתי לכם אבא ואמא, מדרגות עליונות של גילוי אור. אני לא נכנס עכשיו כמובן לפרטים כי זה דברים מאוד עמוקים, אבל באופן כללי, כן? זה כמו אבא גדול, רוחני מאוד, ואמא גדולה רוחנית מאוד, שביחד, כן, העזרה שלהם זה כמו ילד קטן שלא יודע מה לעשות, וכשיש אבא ואמא באזור אז הוא רגוע. זה מה שקורה בליל הסדר. אנחנו צריכים להיות רגועים, יש שמירה פנימית רוחנית של אבא ואמא, שמכוחם הייתה גאולת מצרים, ומכוחם יוצאים אנו מכל הגלויות. כל פעם שיש יציאה ממצב, כן, לא נעים, או כללי או פרטי של האדם, גם אנחנו יש לנו גלויות פרטיות, נקודות שאנחנו חסומים בהן, כן? שכל אחד ואחד יש לו כאן מעצורים, דברים שסוגרים אותו, שלא מאפשרים לו להתבטא, להוציא מן הכוח אל הפועל את מהותו הפנימית. כל זה נקרא ברמז גדול מצרים, כן? המצרים זה לא ערך, זה בניין שסוגר את האדם, ומכל זה נצטרך לצאת. מצרים. אז כל אדם יודע בדיוק איפה המעצורים שלו, איפה המצרים שלו, ועל זה בדיוק הוא צריך לכוון גם כן בליל הסדר. כלומר, ליל הסדר זה לא איזה חוויה כללית פשוטה של יהודים שיצאו מאיזה מקום והלכו לאיזה מקום. אני צריך בליל הסדר להרגיש שאני מסתחרר, ואם אפשר אפילו לדבר על זה, כן, זאת חוויה של תהליך, ולא חוויה של תאריך. זה תהליך שאני חי אותו עכשיו, זה לא רק תזכור. כן, תזכור של איזה תזכור של איזה תאריך שהיה פעם. ועל זה אנחנו מסתחררים מכל הגלויות. הגאולה היא בעצם גילוי של אור עצום שמתגלה מאיתו התברך על העולם הזה ומתיר את כל הקשרים שבחיינו. יש לנו מלא קשרים והקב"ה הוא מתיר את הקשרים האלה. כמובן צריך אמונה גדולה וצריך להפנים את הרעיון הזה, ללמוד אותו, לפתח אותו ולדעת שזאת מציאות אמיתית. יש אנשים שבשבילם אותיות זה דבר רוחני מאוד, אבל לא יותר מזה, זה רחוק. יש אנשים שאותיות זה הופך להיות מציאות אמיתית, בניין אמיתי, שהם מרגישים את האותיות חודרות לתוך הגוף שלהם ובונים איתם דמיונים. מצרים הייתה מפרידה בין האורות והכלים. מה זה מצרים? הפרדה אמרנו, בין אורות לבין כלים, בין ראש לבין גוף. יש ניתוק. כן, אתם זוכרים שקראנו לזה פרעו. פרעו זה אותיות האורס, זה המלך. המלך שמפריד לא נותן לאור לחזור לגוף. כלומר, יש לי מחשבות טובות, אבל אני לא מצליח לחיות לפי המחשבה הזאת. אני תקוע בין לבין. באותיות האלה זה לא להמשיך מפה לפה. כאילו חד ושלום יש משהו מפריד כאן. ואנחנו תמיד מתפללים שהקדוש ברוך הוא יהיה אחד ישמו אחד. למה? כי להמחיק לנו שאנחנו רוצים שהראש יתממש במעשים, שלא נהיה עם חוכמה גדולה ומעשים קטנים שלא מתאימים לחוכמה הזאת, אלא מעשים שדומים למה שהיה בשורש האור הגדול הזה שיופיע ממש בחיים שלנו. דרך ארץ קדמה לתורה. מי שיש לו את הכלים הנכונים, אז יכול להתפלל כדי לקבל את האור הזה. האור הזה יופיע. אבל מי שאין לו כלים טובים, הכלים שלו לא מתוקנים, הוא חושב על עצמו, בליל הסדר הוא אפילו לא דואג למי שאין לו. הוא דואג לבטן שלו שיהיה לו סדר יפה ושולחן יפה, ולא דואג לאיזה אני או לאיזה מישהו שאין לו. אז הזוהר אומר על הדברים האלה דברים חמורים מאוד. וצריך לדעת שאנחנו חטיבה אחת, ואם בליל הסדר אתה לא מבין, אתה לא נגעל בכלל, זה לא גאולה, חבל. אז צריך ממש להפנים את זה, זה לא איזה מין ערב שקוראים טקסט, שנקרא דרשת פתח. זה מנגנון, זה בניין, ומי שקצת לומד יותר בפנימיות איתנו, אז יודע, כן, שילטנו את כל השולחן של ליל הפתח, כאילו אתם עכשיו עם לוח בקרה עם כפתורים, ובכל פעם שאתם מגיעים בהגדה זה כתוב כן כאן עושים ככה וככה וככה, אז צריך לדעת על איזה כפתורים לוחצים ומה קורה בזמן שלוחצים על הכפתורים האלה. זה דבר שהוא אפילו בטכנולוגיה המודרנית כן לא מגיעים לקרצול של המדרגה הזאת. דברים עליונים מאוד. ליל הסדר זה ממש משהו מעולם אחר, יורד ומתגלה לנו כמתנה לעולם שלנו. אז ככה צריך להבין את זה. אז המצרים הייתה מפרידה בין האורות והכלים, והגאולה היא דווקא בחיבור ביניהם. זה נקרא גאולה. גאולה זה לחבר את המחשבה והמעשה, זה לחבר את האיש והאישה, זה לחבר את השמיים והארץ, זה לחבר את הנשמה והגוף, זה לחבר כל מה שצריך להיות באחדות. אז ככה מתחילה, כן, מתחיל הסדר, קדש. קדש, מה זה קדש? קודם כל, למי נאמר קדש? מי מקדש? מה? אנחנו מקדשים, באופן פשוט, נכון? מה זה קדש בהגדה של פסח? מה אנחנו עושים? קידוש. כלומר, למי נאמר קדש כהוראה, כציווי? לעם ישראל, נכון? קדש, אנחנו מקדשים. מקדשים את הזמן, כן? מקדשים את הערב הזה. איך אנחנו יכולים לקדש? כדי לקדש צריך להיות במדרגה גבוהה מאוד. מה זה קדש? הוא מקדש. איך אנחנו מקדשים? מאיפה יצאת? פתאום אתה הופך להיות אדם שמקדש? אתה צריך להיות קודש כדי לקדש. אולי אתה באמת קודש? אתה לא יודע. כאן הזמן ואלי לסדר להבין שאנחנו מלאים בקודש, שאנחנו מלאים בנשמה אלוהית. אבל הנשמה האלוהית הזאת, הכללית של כלל ישראל, מופיעה אצלי באופן מאוד מאוד מצומצם, קטן, שמכבד את מה שאני. אור גדול מאוד שמכבד את הקטנות שאני, שבי. כלומר, יש שתי מדרגות בחיים, בהופעת הנשמה. יש את הנשמה הכללית שהקדוש ברוך הוא ברא, נשמת ישראל, אור גדול מאוד. קראתי לזה האמת האובייקטיבית. לא שואלים אותך שום דבר. ויש את האמת הסובייקטיבית, שהיא אני. איך אני מקבל כל דבר ודבר? אני קטן, מצומצם, יש לי צבעים משלי, גוון משלי, פריזמה שאני בניתי, שנתנו לי, עם תכונות כאלה שנולדתי. איך האור הגדול הזה, הכללי, האובייקטיבי, מתחבר עם האור הזה, הסובייקטיבי? זה מה שקורה בליל הסדר. בוא נראה. קדש, הנה יש שתי בחינות בהופעת השם העולם. האחת היא ההופעה הנשמתית הכללית, שהיא האובייקטיביות שבמציאות, במציאות האמת המוחלטת. אמת מוחלטת. אין לנו כניסה אפילו באמת הזאת, היא כל כך שלמה שאנחנו לא מבינים אפילו על מה אנחנו מדברים. אז לכן אנחנו לא כל כך מדברים. השנייה היא הבחינה הפרטית שאצל האדם מישראל, והיא סובייקטיבית, היות והיא מופיעה לפי הגוון הפרטי של האדם הנושא אותה. כלומר, אני מכל המכלול הגדול הזה קיבלתי קרן אחת שנכנסה בי, וכשתצא ממני הלאה, לקרן הזאת יהיה את הצבע של יואל, כי היא עברה דרכי. כאילו לומר לכם שיש שמש בחוץ, ואם השמש רוצה להיכנס לחדר הזה ורוצה אני לצבוע את החלון בכחול, השמש הכללית שתיכנס לחדר תיכנס בצבע הכחול. ובחדר הזה יהיה אור כחול. ושינה משהו בחוץ? לשמש הגדולה? שום דבר. אבל כשזה הופיע כאן, זה כיבד, זה עבר, ולא חיסל, אלא שמר על האיכות של הצבע הכחול שרציתי לצבוע את החלום. כל אחד מאיתנו הוא צבע. אחד כחול, אחד אדום, אחד צהוב. כשהשמש הכללית, כשהאור הכללי עובר דרך כל אחד ואחד מאיתנו, הוא יוצא מסיף, אבל באור של כל אחד ואחד מאיתנו. יוצא איפה? שמן הכוח הכללי של נשמת האומה, יוצאות קרניים, שסודן הוא ההתפרטות של אותו אור הכללי. האור הכללי מתפרט למיליארדים של פרטים קטנים, שזה אנחנו, לניצוצות של אורות, שתפקידם העיקרי הוא להמשיך את האורה הכללית. אנחנו לא מוסיפים כלום, אבל מה? דרך הגוונים והתכונות של כל הפרטים. אז בשביל מה? הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם כדי לחנוק אותנו, אלא האור הכללי עובר דרך כל הפרטים ומחבד את האיזון ואת החולשות שלנו כבני אדם והכל והכל והכל, ואומר לי, אתה יודע מה? תגלה אותי. אבל דרך מה שאתה יודע לעשות. אני אתן לך תכונה של אומנות. אתה תהיה צייר. אז אני לא רוצה שתגלה אותי כמכונאי רכב. אני רוצה שתגלה אותי כצייר. נתתי לחבר שלך להיות מכונאי רכב, הוא יגלה אותי כמכונאי רכב ולא כצייר. ואתה אל תהיה הוא, והוא לא יהיה אתה. אלא אתה, אתה, והוא, הוא, ושניכם מגלים את אותו אור רק לפי הצורה העצמית של כל אחד ואחד. זה חוזר לזהות. קדש. אז מה זה הקדש הזה? איך אני יכול לקדש? קדש הוא השלב הראשון שבהגדה, והוא בא לכבד את כל הציורים הפרטיים שבנפשות בני ישראל. עד שיש ביד כל אחד ואחד מישראל לתת כוח מחלקו הפרטי. אני מוסיף משהו, פתאום אני מגלה שאני קיים ויש לי כוח פרטי בתוך כל הכלל הגדול הזה. הקב"ה נתן לי מתנה להרגיש שאני קיים, ואתה יודע מה? יש גם פעולה ממה שאני עושה. אל כללית היום הקדוש, לקדש את היום. זאת אומרת שאני מקבל דרך הגוון הפרטי שלי את הכוח להוסיף משהו ליום הזה. אומרים לי, יואב, בכבוד, קדש. ואני קטן בכל היקום הזה, אני לא יודע בכלל מה אני, מי אני. ומה אני בכלל ביחס לכל הגודל הזה? אומרים, לא, קדש, בכבוד. אם אתה לא תקדש, יחסר משהו בעולם בלילה הזה, בשביל כולם. ואף אחד לא יכול להשלים את זה, רק אתה. אוי ואבוי, זה כבר יותר מדי. לא רק שאני מוסיף משהו, אלא שיש לי אחריות עכשיו. אני חלק מכל התהליך של הגאולה הזה. של ערב פסח, של כל העולם כולו מחכים לקידוש שלי. ושלך ושלו ושלו. כל אחד כפה שהוא נמצא. מחכים לתוספת שלי, לגוון שלי, לצבע שלי, הפרטי, בתוך כל המערכת הכללית. חלק לאות. גם אם זה טכני. זה עובר דרך מהלך טכני, אבל הוא מגלה כוח רוחני פנימי. במדרגה זו של קדש, הפרטים פועלים מכוח הנשמה הכללית. לא לכוח, זה לא עבודה שלהם פרטית, שהם פתאום נולדו ממשהו, מכלום. לא. הם יודעים כולם, כל הפרטים יודעים מאיפה הם מקבלים את הכוח, אבל למרות זאת, הם לא בטלים, הולכים לאיבוד בתוך האור הגדול הזה. כי מאוד קל ללכת לאיבוד בתוך הכלל. הכלל הוא כל כך גדול, שמה אתה בכלל? איתך או בלעדיך, לא צריכים אותך. כאן אומרים לך, לא, אתה יודע מה? ליל הסדר, הגאולה של עם ישראל, פסח. מתחילה בך, אתה קדש, ומוסיפים קודש בעולם דרך הפריזמה של כל אחד ואחד. חידוש עצום, אני מוסיף משהו לעולם, נותנים לי חשיבות כזאת, אני הופך להיות אדם חשוב, עד עכשיו חשבתי שאני מספר, ואפילו לא. עכשיו אומרים לי, לא, אתה חלק מכל התהליך הגדול הזה. ומחכים לך, שתקדש. זהו כוח החירות, זאת החירות האמיתית. אתם מבינים מה זה חירות? פתאום להיות מישהו. אני עכשיו בן חורין. אני קיים, אני יכול לפעול אפילו על כל היקום. והיציאה ממצב העבדות, למה? כי הכלל מכבד את צבע הפרטי ומתגלה בייחודיות לפי הצורה של כל אחד ואחד מהם, של כל הפרטים. סוד עצום. להיות זרוק בתוך הכלל זה להיות עבד. כי אתה כבר לא קיים. כן, מה זה עבדים? אתה לא יודע בכלל. אחד נפל, מרסקים אותו לסוד מיליון. זה נקרא עבדים, נכון? כאן אתה פתאום הופך להיות בעל קיום, בעל חשיבות. אומרים לך קדש. שיתוף שכזה מצד הפרטים, שקבל בו חונפן, כן? מחזק את ההרגשה של ערך הפעולה שבכל פרט מישראל. הפעולה שלי חשובה, יש לה ערך. היא פועלת ביקום. אני פתאום מרגיש שהקבל בו חולו בראות הצטן, אלא עכשיו הגיע הרגע להראות גם מה אני מוסיף בכל התהליך הגדול הזה של הגאולה. אתם מבינים איזה מתנה הזאת? להיות שותף לקדוש ברוך הוא בתהליך הגאולה? כי הרי אנחנו מדברים רק על נושא אחד, גאולה. כן. הכל טוב, הכל נכון, רק שאנחנו פה בשורש הזמן. כי אנחנו בראשון הוא לכם בחודשי השנה. כלומר, אנחנו בראש השנה של כל התהליך. נכון. קדוש לכל בכור, בדיוק, יפה מאוד. וחוץ מזה זה בירור. זה בירור גם כי מישהו אחר אומר שהוא בכור. כי גם המצרים חושבים שהם בכורות. אז צריך להרוג את הבכור השני כדי לשחרר את הבכור הזה, האמיתי, המקורי. וזה מתחיל בערב הזה, בלילה הזה, ליל שימורים, ליל יציאת מצרים. הוא מתבסס, כן? כן? הפרט הזה מתבסס ומעשיר את המהלך הכללי. אני עכשיו נותן עושר, יופי, למהלך הכללי הזה של הגאולה, של הגאולה כולה, מבלי להיעלם בכוח הגלובלי של הכלל. ולהגיד שקיומו של הפרט אינו נחוץ לכל המהלך, וממילא גם אינו מוסיף לעוצמתו כלום. חס ושלום, זאת עבדות. כאן אומרים לך בדיוק הפוך. אתה חשוב, עד כדי כך שבלעדיך עכשיו הגאולה יהיה חסר כמה פרטים אם אתה לא עושה את העבודה שלך. אתה צריך את העבודה שלך, אנחנו צריכים כולם וכולם ממתינים לקדש שלך בבית שלך הפרטי. אז כשתקדש, תרגיש שאתה קיים. ודרך אגב, הלילה היחידי בכל השנה כולה, שמותר לנו להראות עושר. צריך להוציא את הכלים הכי יפים שיש לכם, אם זה זהב, אם זה יהלומים, ולשים על השולחן. דרך חירות, להראות, כן, שאנחנו כאן קיימים. למרות שאנחנו בטלים ביש, כן, בעין הגדול הזה. אבל בליל הסדר נותנים לך פתאום הרגשה של מציאות. אתה קיים. עובדה מישהו בא וגאל אותך. עובדה אתה חלק מעם ישראל. עובדה אתה לא זוכר בחר בך, וגם כן הוציא אותך ומוציא אותך כל יום ויום. אתם יודעים שיש תור ארוך כדי להגיע לעולם הזה שלנו. יש תור ארוך. כל דסת, כל פרח, אומר כל שנייה תודה לקדוש ברוך הוא שהוא פה. כל אדם צריך להגיד תודה כל רגע לקדוש ברוך הוא שהוא נמצא פה. יש תור ענקי מאחור שמחכה. וכל מי שמתלונן קצת אומרים לו, תשמע, אם אתה לא שמח, מלא מחכים שם. אנחנו מיד נדאג להוציא אותך. כי אחד יוצא והשני נכנס. אבל כשנברא, כן, עכשיו יש את הבניין. בשורש, כן, לפי בניין שחזל, כן, עבדו על זה 3 שנים, זה לא כל כך פשוט, גם המסקנה היא לא כל כך פשוטה, מה זה טוב שלא נברא משנברא, כי בעצם הבריאה היא מוציאה את האדם מהאחדות ומורידה אותו לפיור, לפיצול, כן, לדואליות. אבל עכשיו שהוא פה, כן, הוא צריך כל החיים שלו לחפש את האחדות שבתוך הפיזור הזה. בגלל שעכשיו, כן, שווה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כמו ששווה שעה אחת בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. שני נכונים. טוב, מי שבא לפה מנסה לחזור לאחד, ומי שנמצא באחד, בגלל שהוא עדיין לא עשה שום דבר, אז הוא אומר, שאני באחד ואני לא עשיתי כלום. כל החוכבה זה להיות בשניים בעולם הזה, ולפעול באחד. הכל אלה שבעולם האחד, הם מקבלים עכשיו אוכל בבושה. הם עדיין לא עשו שום דבר. אז הם אומרים לקבל מוכר, אני אדם רוצה, תצלח אותי לשם, אני רוצה להראות לך שאני גם כן בעולם של דואליות, אגלה את האחדות הזאת. אז יש תור ארוך מאוד. ולכן אסור לזלזל בחיים שלנו פה, ולהתחיל להיות, כן, מתלוננים על כל דבר ודבר, מפונקים. כן? תמיד תחשבו שיש עד ושומעת לך, אדונים, אתה לא שמח, אתה תעוף לי ואומר, מישהו מחכה שם. זאת המציאות של החירות האמיתית. קדש בא להמחיש איך הגודל מתלבש בכותל. רעיון של הרב קוק, רצל. איך הגודל מתלבש בכותל. איך הקדוש ברוך הוא בכלל סופר אותי, כמו שאומרים בעברית, כן? מה אני בכלל? הגודל הזה מתייחס אליי, מתחשב בי במה שאני עושה? אני עושה רושם בשמיים כשאני עושה פעולה פה? בוודאי. ואתה רואה בליל הסדר, הקדש הזה. מבלי לזלזל בתכונותיו הפרטיות, כל אחד לפי מה שהוא. לפני כל מדרגה בסדר, צריך לעצור שנייה ולראות מה אנחנו עכשיו עושים. בלי אורך, בלי להגזים, בלי כבדות, בלי למשוך יותר מדי, אבל לפחות להפנים רעיונות קצרים. כל הערב הזה צריך להיות בחיפזון. כמו שהיה אז, גם עכשיו. יש חיפזון שהוא חייב, הוא מחויב המציאות. דרך אגב, צריך לגמור את הסיכומן לפני חצות הלילה. כן? אחרי זה, אם אתה רוצה להמשיך ללמוד, תלמד. אבל יש זמן. למה? כי זה הסגנון של הגאולה הזאת. יש הזמן. והזמן הזה הוא מהיר, הוא רץ. אל תפספס שום רגע. אז אל תהיה כבד. לא. הגאולה האחרונה לא תהיה כבד. כי לא בחיפזון תצא. ולא במינוסה תלכון. כי הולך לפניכם השם ומהספרי מלוהי ישראל. אבל צריך לראות את זה. כלומר, אם בהגדה של פסח אני מדבר רק על הגדה של יציאת מצרים הראשונה, אבל אני לא מבין שיש לי חברים שעכשיו עולים מרוסיה, ויש לי חברים שעולים מצרפת, ומאמריקה, ומאנגליה, ומכל הארצות, שזאת ההגדה העתידית. עוד מעט נגנוז את ההגדות שיש לנו היום, ונכתוב בקצרה, בכמה שורות, מה קרה במצרים, וכל השאר, הקב"ה ברכות שאותנו עם פריז, ואינו ככה, זה הגאולה הבאה. ובאנו לארץ ישראל, ומכל הארצות, ועוד צרפת זה עדיין רגוע. אנשים שיצאו מרוסיה בשנות ה-70, זה היה ממש כלב. כלב, הם הרגישו את החיפזון. כן, היו מעבירים אותם מרוסיה לפראג במטוסים שם בלילה, והיו אומרים להם, תתקשרו לארץ ותגידו לאנשים שיבואו לקחת אתכם מחר, אבל אל תגידו את השעה שאתם יוצאים, כי הערבים רוצים להפיל את המטוסים של העולים. אז האנשים היו בחושך בלילה, לא היו מדליקים את המטוסים, עד הרגע המראה. והיו כולם ישנים עם הנעליים והכל, ממש חגורות, מותניכם, כמו בהגדה, ועכשיו בשלוש בלילה מביאים את כולם, יאללה, מהר, 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 עכשיו צריך ללכת. זאת גאולה עכשווית. את זה צריך לזכור. יש אנשים שחיו את זה, שחוו את זה על בשרה. מתנה אלוהית יש כאן, המגלה את העוצמה האלוהית הגניזה בכל נשמה ונשמה מישראל. פתאום האדם מרגיש חשוב, הוא צריך להרגיש חשוב. לכן קודם אמרתי לכם להוציא את הדברים, את הלבושים היפים, כל מה שיש הכי יפה בבית. ונותנת מקום לביטוי העצמי שלה, בתוך התהליך הכללי של הגאולה. אבל יש לך ביטוי עצמי, יש לך השתתפות פה. קדש היא המדרגה המשקיעה מידי השלבוד. כי קודש זה מדרגה עליונה מאוד. קודש, אם אנחנו נחזור לאותיות, זה האות יוד. היוד נקראת קודש. זה מדרגה אינסופית. כן, יוד זה נקודה. פה היא פשוט פתחו לכם אותה קצת. הבליטו לכם אותה קצת, אבל היא נקודה. נקודה זה אינסוף. מנקודה אפשר לעשות הכל. זה נקרא קודש. משם הכל מתחיל. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התכונה הזאת בתוך הנשמה הפרטית שלנו. יש לנו את התכונה הזאת. מין התכונה הזאת? יש לנו את הקודש. הקודש הזה מפקיע מידי השיבוד. והשם מרחמת קידשנו במצוותיו בדם פסח ודם מילה. היינו צריכים לעשות שתי פעולות. קורבן פסח וברית. ולערבב את שני הדמים, שני סוגי הדם, עם אזור וצמח. שסומח, כן, זעתר, לעשות מזה מתחול, כן, אגודה, לקשור כמה עלים של זעתר, ולקחת מהאדם הזה שכל הזכרים, כל הבנים הקטנים והמבוגרים שעשו ברית מילה לפני ליל הסדר, באותו לילה, רק שתמחישו לכם מה קורה בבתים שם, איזה בלגן. וחוץ מזה קורבן פסח, שכל אחד קצר לו ערב מי' לחודש, עד י' ד' משבת הגדול עד ליל פסח, ואז הוא שוחט את הפסח שם ומערבב את הדם של הקורבן הזה עם הדם של הברית של כל השחרים בבית, ולוקח מהדם הזה וצובע על שתי המזוזות בדלת ועל המשקוף. כן, רק שהוא תסרת המעידים שמה כי קודש ישראל השם. מה כל כך חשוב בעניין הזה? מה זה עושה? ומה הפולחן הזה מאוד מפחיד, מאוד, כן, כאילו איזה מין פולחן של עבודה זרה או של כישוף, אני יודע מה? לא. כי דם הפסח הוא עיקר שהכל תלוי בו. לפרוש מעבודת כוכבים. כשעשינו שחיטה לטלה, עשינו שחיטה למזלות. כי הטלה הוא ראש לכל המזלות, נכון? מזל טלה זה הראשון בזודיאק, נכון? המזל הראשון. כשאנחנו שוחטים את הטלה, אנחנו אומרים ברמז מהקדוש ברוך הוא, שום זמן לא שולט עלינו. אנחנו מעל הזמן. אנחנו שולטים על החיים שלנו ואנחנו רוצים להיגאל. אנחנו מחליטים מה חיינו. אתה נותן לנו את הכוח הזה, ואנחנו שוחטים את הטלה. שוחטים את הטלה זאת אומרת יוצאים מהכלא של הזמן. וכשאנחנו יוצאים מהכלא של הזמן, זה בשיא הכוח שלו, ב-15 לחודש, כשהלבנה במלואה. נכון? שמה יצאנו מכוכבי, עובדי כוכבים ומזלות. לזבוח, מה אנחנו עושים עם הקורבן הזה? זוכרים אותו, על האש, לשרוף, כן? למה על האש? שיהיה ריח. למה שיהיה ריח? אם תעשה אותו מבושל, כן? במים, אין ריח, כמו שיש על האש. ואז מי עובר בחוץ? המצרים. והם אומרים לך, תגיד לי, מה אתה עושה? אני עושה על האש. מה מהאלוה שלך? זה האלוהים של מצרים. זאת אומרת, יש פה מסירות נפש. המצרי יכול להיכנס ולהרוג את היהודי שהרג את האלוה שלו. כן? אנחנו תמיד הורגים איזה אל של מישהו, תשימו לב. נכון? תמיד הרגנו איזה אלוהים של מישהו. עד שמישהו אמר בסוף של דבר, כן, אלוהים נס. כן? זאת אומרת, אנחנו הורגים תמיד אלוקות. ככה זה התכונה שלנו. דרך אגב, כשעלו לארץ, סיפרתי לכם את זה, האמא של הרב קוק הייתה באונייה. ואז כל הסליינים היו שם כל מיני תמרים שאלו את האמא של הרב קוק, מה את עושה באונייה הזאת, גברתי היקרה? אז כמו כל יהודה שמכבדת את עצמה, היא אמרה להם, דעתם? כן, שאלה. אז הם אומרים, אנחנו הולכים לבקר את המקום שבו האלוהים שלנו מת. קבור. אז היא אמרה להם, אני הולכת גם, אבל איפה שהאלוהים שלי חי. כן, זה הרציפה, זה ההבדל. וזה הבניין, לסבוח, לשרוף ריח, לשרוף ולבזות, מה זה לבזות? כן, כתבתי את הדברים פה ברמז. כתוב, ועצם לא תשברו בו. למה אסור לשבור את העצמות בקורבן פסח? עוד נצא לנו קורבן אמיתי של פסח, אז תבינו על מה אנחנו מדברים. אבל אסור לסבור את העצם, אפילו בבית. כן? למה? בשביל מה? כדי לתת אותה לכלבים. שהמצרים יראו איך מבזים את אלוהים. זה האלוהים שלכם. זה מה שאמרתם שזה אלוהים שלכם. כדי מה עושים מזה הכלב? ככה כי יזגו לו. זאת אומרת, מה זה העניין הזה? מה אנחנו רוצים? חוק על מצרים? לא. אנחנו פשוט רוצים להראות לעולם כולו מי הוא האל, מי הוא השולט, לא הזמן ולא הכוכבים ולא המזלות ולא כל... כן? לבזות באומץ, באמונה ובמסירות נפש את אלוהי מצרים. למען ידעו מצרים כתוב, לא רק בני מצרים, למען תדעו. למען ידעו מצרים, גם הם צריכים לדעת, כן, שהקדוש ברוך הוא, כן, המלכות שלו היא.
אז בגאולה עכשיו מה יהיה?
התקדמנו כבר, ברוך השם.
לא תלה, לא...
התקדמנו כבר, כי היום אומות העולם הם בסיפור גדול. עדיין קצת יש טעויות של ניבוד, אבל יש סיפור גדול. מקבלים את העניין הזה של אל אחד, מקבלים את זה שיש רק בכיוונים וסימונים קטנים. אז מה יהיה? מה יהיה בגאולה הזאת? אז אנחנו מחכים לגילוי מלכותו, אנחנו שואפים ומתפללים לגילוי מלכותו. מה זאת אומרת? מה לגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל חוזר לארצו ומקים מלכות מחדש. כלומר היום אנחנו כבר בתהליך, כן, באמצע הסוף של העניין הזה. אתם יודעים שכל הכמרים ב-67, ב-48 כשחזרנו לארץ, עדיין לא האמינו שאנחנו באמת חוזרים. הם אמרו לו, זה כנראה זה טעות, העם הזה מקולל, הוא לא יכול לגלות מלכות השם, כי זה כבר לא הם, אנחנו ישראל האמיתיים. זה היה ב-48. אבל עברו כמה שנים טובות, עד 67. ב-67 הם ראו שאנחנו חוזרים גם לירושלים. אז כבר פה זה כבר מתחיל להיות מסוכן, כן? זה התמונה הזאת. כשזה מתחיל להיות מסוכן, כן, אז אומות העולם כבר מתחילים, והכומר הגדול, כן, האפיפיור, אמר שהנצרות מתחרטת על זה, על מה שהיא אמרה, ושעכשיו מקבלים את זה, שעם ישראל באמת הוא עם ישראל וחוזרים לארץ ישראל. אז יש לנו היום מלא מלא קבוצות של נוצרים שמחכות, כן, לעניין הזה שאנחנו נגלה. אז הגילוי הופך להיות בצורה אחרת של גילוי מלכות. עצמאות. כן, אז תוכלי לעשות על העץ קורבן חגיגה. כן, גם זה היה. אני מודד לזה, אני אגיד לדני ש... כל הכופר בעבודה זרה כמודה בכל התורה כולה. כלומר, כשאתה מודה, כן, בתורה, זה אומר שאתה כופר בעבודה זרה. זה אותו דבר, כך אומרת הגמרא בנדרים. אז כל זה קדש, כמובן שהרבה יותר מזה, כן, נתתי לכם ממש, כתבתי לכם את זה חצי שעה לפני השיעור. אורחת, אורחת, כן, קדש אורחת, תשימו לב, ורב החיבור, זה לא קדש, רחת, קרפת, יחת, מה? הראשון קדש יותר ציווי, אבל אורחת זה הודעה, זה תנאי. בוא נראה מהו התנאי. למה בבב החיבור? בבב החיבור דייקה, להורות על היחרך להשיג את הקודש רק בדרכים נקיות. כלומר, קדש, אבל בתנאי שאורחת. אל תעשה לי קדש עם כל מה שעובר לך פה. כן, כמו שאומרים הגויים, שהמטרה מקדשת את האמצעים. לא. לולב הגזול, פסול. אתה רוצה לעשות מצוות סוכה, אתה הולך לגנוב קרשים אצל השכן? זה לא עובד. אתה רוצה לעשות בניין, אתה רוצה להקים מלכות ואתה שולל את כל מה שמסביב והורס הכל, זה גם לא עובד. אנחנו צריכים לעבור דרך דרכים נקיות של קודש. קדש אורחת, יש בב החיבור ביניהם. תהיה נקי. כי אין המטרה מקדשת את האמצעים. אלא שבעם ישראל, אתם יודעים איפה בא הביטוי הזה שהמטרה מקדשת את האמצעים? זה בא מרומא ונלקח על ידי הנאצים. כן? הנאצים לקחו מהרומאים את הרעיון הזה, שכדי להגיע למטרה אפשר להשתמש בכל האמצעים. אנחנו אומרים בדיוק הפוך. למה? כי האמצעים אצלנו הם חשובים לא פחות מאשר המטרה עצמה. למה? כי הדרך היא גם כן חלק מהגאולה, כבר עשינו סיור על העניין הזה. לראות שבכל שלב בדרך אתה גם כן חווה גאולה. אם אתה לא מבין את זה, אתה רק מחכה להיום, ופספס את כל הדרך. זה לא ככה עובד אצלנו. כל יום כשאתם קמות בבוקר, אתם צריכות להגיד לעצמכם, אני עכשיו עשיתי עוד שלב אחד בגאולה של עם ישראל. עכשיו יהיה גאולה. לא יום יבוא. ונגאל רעדות השם, שדולה. זה לא ככה. זה עכשיו, כל יום ויום הדרך היא גאולה. אלא שבעם ישראל ובתהליך גאולתו התהליך חשוב לא פחות מהמטרה עצמה. והרחיצה האמיתית של כל הקטנים היא הרחיצה במים הטהורים של דמעות עיניו. ככה רוחצים. מה זה הרחיצה? כשאתה בוכה. כשאתה בוכה, זה אומר שאתה מרגיש כי הדמעות זה לא צחוק. דמעה זה בא ממקום פנימי מאוד. אין לי זמן עכשיו לפרש את זה, אבל זה משהו גבוה מאוד ביותר, הדמעות. וכשזה הדמעה יורדת, אומרים לנו חכמים, לקחת את הדמעות ולשפשף את המתח. למה? כתוב בספרי האריז"ל שכל האבונות של האדם חקוקים לו על המתח. כלומר, מי שיודע לקרוא במתח, יש לו פה מתח. כן, במתח כתוב הכל. ולכן הדמעות, רק הדמעות, יש להם את הכוח לחסל את כל העניין הזה, לנקות את הכל, למחוק את כל החטאים. בתנאי שאתה מכוון לדבר הזה שאתה עושה את זה, אתה לוקח את הדמעות כשאתה בוכה, אז לא לבכות חינם, אם כבר בוכים, אז לוקחים את הדמעות, אם כבר, ומוחקים את כל מה שיש למעלה. חוץ מזה שיש לזה עניין הרבה יותר פנימי, כן, של חזרה של כן, הדמעות זה מים מלוכים. והמלח זה מידת הדין. אז כדי שהאדם לא יהיה במועקה להתפוצץ, אז הקב"ה הוא נתן לו את המנגנון הזה, להוציא את מידת הדין, אחרי זה יוצא בצורה מלוכה, כן, ויורד. וכאילו שאתם עושים את הדם מהחיה, כדי להכשיר אותה לאכילה. אז הדמעות שזה דבר מלוח, שזה דינים, זה יוצא. לכן כשאדם בוכה, הוא מרגיש יותר טוב אחר כך. אבל גם כן, לקחת את הדמעות האלה ולמחוק את הכל למעלה. דרך אגב, בבוקר כשקמים, אז כששוטפים את הפנים אחרי נטילת ידיים כמובן, כי אם לא הכל תמה, כששוטפים את הפנים, כן כתוב גם כן בספרים הקדושים, להביא את המים מהמצח אל כיוון הפנים, 7 פעמים. כלומר, להוריד מהמצח העליון הזה, כי זה מדרגה עליונה מאוד, גם כן זה רצון, אל המציאות שלנו, כן? להעבירם על מצחו ולמחוק את רישומי החטאים שנחקקו שם. יד ימין. תמיד מה שאנחנו עושים במצוות, להקפיד שזה יהיה על יד ימין, ומי ששמאלי יותר ליד החזקה כמובן, ולפי הסוד גם כן השמאליים זה יד ימין. כלומר, אין דבר כזה של המקובלים תפילים ביד ימין. כל התפילים של כולם הם בצד שמאל. גם לשמאליים. גם, שום בעיה. מה? באותו מקום, כמו כולם. שתי ידיים, אבל תמיד היד הימנית היא היוזמת. היא עושה את העבודה, כן, היא החשובה. תמיד לתת ליד ימין את הכוח בכל דבר. ברכה, להחזיק את הפרי ביד ימין וכו'. לא, אבל זה תמיד בא להוציא משהו שהיה קשה, אפילו שזה דמעה של שמחה, אבל למה זה יוצא מלוח? כי לפני שהגעת לשמחה הזאת דאגת מאוד. כשאתה שמח אתה בוכה, אבל יוצא לך כל המרירות שאכלת באמת כל השנים עד הרגע הזה. כן? אז זה תמיד יוצא מלוח. נכון, זה לא טוב לבעל, לא לאישה, זה שיעור הגברים. פה אנחנו בשיעור נשים, זה אני אומר לגברים, תיזהרו לא לעשות, כן, לא לגרום לאישה לבכות. זה אנחנו כבר אומר לגברים, אבל אתם, כן, כנשים, להתאדל לא לבכות אם יש דברים עם הבעל, זה חד ושלום לא גורם דברים טובים במשפחה. אז הדמעות מצויות, ככה כתוב אצל חז"ל, אצל הנשים, יש כמה בדיחות אצל חז"ל. יש בדיחה בירושלמי מאוד מאוד, הבדיחה, אין בדיחה יותר גדולה ממנה בירושלמי, בגמרא. הגמרא אומרת שהבנות של ישראל הן עקלניות. אז כנראה זה לא את הבנות של היום, כן.
זה
הבדיחה? כן, זה בדיחה. זה לא מצחיק, אבל זה ממש בדיחה, זה כלומר, זה לא... כן, לא יודע מאיפה המציאו את זה, כן? בכנס. כן, קפיצה, אבל זה הבדיחות, כן. טוב, וכתבו חז"ל רמז לרציצה הזאת שהיא כנגד מכת דם. יש רמז, למה? הייתה במים, שהייתה על מצרים, על דבר זה שלא היו מנסים לנשות ישראל לטבול ולהתערב בנהר. כלומר, למנוע מהם ילדים, כן? כי אם אין מקווה, אין ייחוד, ואם אין ייחוד, אין ילדים. לפיכך הפך עליהם הקדוש ברוך הוא את המים לדם. ואצל ישראל התרבה הזרע והיו יולדות שישה בקרס אחד. אז זה כזה שורחת. אני ממשיך לכם קצת קרפת. אין לכם את זה בטק, כי לא רציתי להעמיק על השיעור. כן, הקרפת הוא רמז לכל מה שהברד והערבה סלוף. הברד והערבה חיסל את כל העשב, כל העשבים, את כל ירק השדה. אנחנו כאן באים מתוך ירק השדה הזה ומרימים אותו למעלה. הקרפת, אם תקחו את האותיות של קרפת, אז יש את המילה פרך בפנים, עבודת פרך, וסמך. סמך זה רמז לשישים ריבו של עם ישראל שהיו בפרך במצרים. זה קרפת. חוץ מזה יש לזה גם מידה. לכל מדרגה כזאת, כן, זה סדר אמיתי, סדר פסח. לא נצטרכים אחרי לעשות סדר ולראות את הכל, אבל מה המידה של הקרפת? ענבה, תניות. לכן לא מסבים בקרפת, נכון? בארבע כוסות צריך לשבת על יד שמאל, נכון? להסב, אבל לא בקרפת. כי הקרפת הוא ענבה, תניות, וזה לשון של עתירות, של יוהרה, של חירות. בקרפת לא. חכמים אומרים לנו קרפת זה ראשי תיבות, כלל ראשון תשע גוף, זה הקרפת. זאת אומרת, תלמד לשתוק, ולא כל מקום שאתה מגיע אליו שישמעו אותך, שתשאיר רושם, כן? אז יש עניין בקרפת, ממש של ענבה, ולכן עצב מאוד נמוך, כן? וככה אתה הופך להיות מרכבה לשכינה. אדם שהוא צנוע, יכול לבקש להיות מרכבה לשכינה. הקדוש ברוך הוא בא ויורד עליו. פרך זה קושי, עבודת פרך, כן? מסריחה, עבודה מפרחת. גם כן יש אותיות כסף בקרפת. כסף שצריך לתת לעניים. כלומר, לדאוג למי שאין לו, וכמובן, לפני כל חג זה דבר מאוד מאוד חשוב. הזוהר הקדוש מאוד, אמרתי לכם את זה בתחילת השיעור. לעשות דקה זה דבר שהוא חמור ביותר מי שלא חושב על מישהו אחר ונכנס לסדר שלו בשקט עם המשפחה ונראה אחרי פסח. אין דבר כזה נראה אחרי פסח, זה לפני פסח שצריך לראות. כן? אז איך עושים את זה? פשוט לוקחים מעטפה, שמים שם כסף, אם אתם לא מכירים עניים, אתם נותנים לי, אני מכיר עניים. כן, אתם נותנים לי את זה ואנחנו מעבירים את זה כמה שיותר מהר לפני הפסח לאנשים שצריכים לקנות תפוחי אדמה שלכם יהיה ולהם לא יהיה. וזה חשוב מאוד. ולכן צריך להפריד ולהגיד, פשוט, אני לוקח את הכסף הזה, 50 שקל, 100 שקל, לא חשוב מה שאתם רוצים, אני שם את זה בשביל העניים. אם אתם מכירים עניים, עוד יותר טוב. אחרי קרפס יחס. מה זה יחס? זה לצבור את המסע לפניים. אבל דרך אגב, למה אנחנו צריכים שלוש מצות?
כהן,
מה? לא מספיק, למה בשבת את לא לוקחת שלושה לפעמים? מי שהיה בתיאור לא יסתור כמה ונעילה. מה? אז מה? אז בלחם למה לא? למה יש שלוש מצות? בסדר, נכון, אז שלושה לפעמים ביום שבת תעשי לי לעזות השם, למה לא? אתם יותר מדי חושבים עכשיו את זה. פשוט מאוד, כי המצה שבאמצע חותכים אותה לשניים. ואי אפשר לברך על משהו שהוא לא שלם. צריך תמיד שתהיה שלמות. ולכן, צריך שני לחמים שלמים, המצה האמצעית חותכים אותה, אז היא כבר לא שלמה. אז זה יחד. עכשיו ברמז, מה זה יחד? ברמז? מה?
מה
הקשר
למצה של
כהן? זה מדרגות של השם. פה. בשם הזה, כן, יש שלוש מדרגות, חוכמה, בינה ודעת. וזה שלוש מצות. כן, לא נכנס עכשיו לפרטים, כי זה עולם בפני עצמו, זה כבר קבלה. מה הרמז ביחד? מה זה כשאתם חותכים את המצה? זה לתת בעיטה לבעלים שלכם? לקום בחצות הלילה וללכת ללמוד תורה. זה נקרא יחד, ויהי בחצי הלילה. שהגברים בבית ילמדו לקום מוקדם בבוקר וללכת ללמוד. זה חשוב מאוד. הלימוד של הלילה אין כמותו. אין. אתם תלמדו כל החיים שלכם ביום, זה לא יגיע לקרסול של הלימוד בלילה. הלימוד הלילי הוא משהו מיוחד. אז לא יכולים כל הזמן, בגלל שכולם הולכים לישון והגלים ריקים, כמו רדיו, אין סידור. אז מקבלים סידור ישיר מאלוה, והלימוד הוא פנים, אחרי חצות זה הלימוד הכי טוב.
חם שישי,
כן. גם ביום שישי לפני שבת, בבוקר ובתחילת הצהריים, אין אף אחד שלומד תורה. שם גם כן חשוב ללמוד. על כל פנים בלילה חשוב ללמוד, ושלא יכול בחצות, רק לפנות בוקר, לפני, כן? העיר השחר, אני נעיר את השחר ולא השחר נעיר אותי. אחרי זה המגיד, מה זה מגיד? כן, יחס מגיד, מגיד זה הבניין של ההגדה. ההגדה, מגיד, כן? שמה מספרים, שמה צריך לספר. מה? של ה... לא, אני לא נכנס, לא רוצה להיכנס כי זה רק יבלבל את כולם, אז אני לא רוצה להיכנס לספירות ולמידות ולזה, אבל רק אני תהיה בגלל שהיא שאלה, אבל לא ניכנס לזה. כי זה סתם לזרוק מילים באוויר, בשקט בטלפון, אם תרצי, יעזור השם. אז המגיד זה ההגדה של פסח, כן? להזהיר את כולם על עסק התורה. כלומר, לא, מותר, כן? מותר לומר לכולם, אתם יודעים שחשוב ללמוד תורה כל השנה, בליל הסדר, צריך להגיד לאנשים שנמצאים איתכם. זה נקרא מגיד, מגיד עם לשון להגיד בבוקר חסדך ומנתך בלילות. זאת אומרת, יש כאן עניין של המשכה, כן? להגיד וגם להמשיך. גיד זה גיד הנשא. כן, יש גם גיד הנשא ויש גם גיד מלשון המשכה. כן, גידים זה ממשיך ממקום למקום. אז יש כוח.
למה אתם
את הגיד המשיך? מה? כי זה גיד אחר שאסור לאכול אותו.
אבל למה אני זאת דווקא
נשא? כן, כי הוא גיד של נשייה. נשייה זה שכחה. כן? אז אני אגיד שהוא חוסם את האדם. כן, קשור גם כן לאדם שרק יותר מדי אחרי נשים. זה גיד הנשא. רוחתה. רוחתה, מה זה רוחתה? אמרנו כבר רוחת, אז מה זה רוחתה עכשיו? כן, קודם כל זה, תשימו לב שיש פה לשון זכר ונקבה, קדס וזכר. רוחתה זה פתאום נקבה, כן? אז יש כאן רמז על נשים של החשיבות של המקווה, שכל אישה צריכה ללכת למקווה. וכל אישה שאפילו כבר לא רואה אדם יותר, חייבת ללכת לפחות פעם אחת בסוף הדם שהיא ראתה למית וכדי שתהיה תאורה כל חייה. חשוב מאוד שאנשים כן תלכנה למית זה. וזה פותח בכלל את כל הערוצים וכל התחומים החיים. אנשים שלא יודעים את החשיבות של המית ומזלזלים לזה. בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. אז זה חשוב מאוד הרוחצה הזאת. מוצאים מצע, כן מוצאים מצע, מוציא מסע, להוציא, כן, מה זה מוציא מסע? המוציא לך מן הארץ ואכילת מסע. אבל ברמז, אני עושה את זה מהר, כן? להוציא, מה זה מסע? בעברית? מה זה מסע? חוץ מה... לא, למצוא זה באלף. חוץ מהמסע, מהלחם, מסע. מה זה מסע? מסע ומריבה. זה ריב, מסע זה ריב, מוציא מסע לצאת מהמריבות, לא להיכנס למחלוקות. זה רמז של מוציא מסע, לא להיכנס למחלוקות. איפה שיש מחלוקת, תברחו, לא להיכנס לשם.
אני לא דווקא
לא מוציא. לא, חד וחלום, אני לא מוציא לשם. בסוף יגידו, הוא הטיל עלינו כאילו זה.
לא, אני חושב
שאתה הייתי כנראה. אתה הייתה עוד בזה, ברוכה, עוד מעט אני אתן מתנה לנשים, אל תדאגי, מהר. כן, אז מסע זה גם כן דעת. איך קוראים למסע? לחם עוני. לחם עוני. למה קוראים לו לחם עוני? 180 שקל לקילו, זה לא לחם עוני. כן, מה זה? יש מצות מאוד יקרות. מה זה לחם עוני? שעונים עליו דברים הרבה. שהוא מאשר לנו לענות. פשוט הוא פותח לך את הפה. כן? לחם מיוחד, שכשאתה אוכל אותו, אתה חייב לפתוח את הפה, כולם מתחילים לפטפט. וזה טוב, זה הגלה של פסח, כל מי שמפטפט, הרי זה מסובך. מה? כן, יש גם עניין של ענבה, כי היא מסומסמת, ואז זה המידה שצריך לתקן שם. כן, אז זה לחם עוני, אחרי זה זה, כן, מוצאים, אתה מרור, מרור קורך. מה זה מרור קורך? מרור זה בגימטרי המוות. אז צריך, כן, לצאת מהמוות. מכל המדרגות של המוות לחזור לחיים. כשאני אומר מוות זה דיכאון, זה ייאוש, זה כל הזמן להתלונן, ולהיות כל הזמן על בכי ועל תלונות, ותמיד חסר לך משהו, ותמיד אתה, כן? אתה יודע מה? תעשה לך? אז תתמרמר על משהו אחר. כמה לא הייתי בסדר עם הקדוש ברוך הוא, כמה לא הייתי בסדר עם האישה, ועם הבעל, ועם השכן, ועם השכנה, וזה. תפסיק כל המרירות שלך על דברים טובים. בסדר? ותחזור בתשובה. קורך, מה זה קורך? אז אתה כבר בגוון, בוא נצא משם, כן? כן, נצא משם, נחזור לחיים, כן? קורך זה לשם ציבור, בעצם מאמר. זה לאחד, כלומר לאחד בחינת היום עם בחינת הלילה, כשאתה לומד גם ביום וגם בלילה, לאחד איש ואישה, חוכמה ובינה, כן, לחפש סידוכים למי שצריך. כל מה שקורך זה ברכה של, 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 של אחדות, של לחזור לאחדות, אחדות לחיים. פירוד, חז ושלום זה הפך מהחיים. שולחן עורף, מה זה שולחן עורף? השולחן מחפר על כל החטאים של האדם. מזבח. שולחן זה כמו מזבח, וזה מחפר ממש, מנקה את האדם מכל המדרגות שיש לו בחיים. לכן, תמיד בשולחן צריך להיזהר מאוד איך מתייחסים לשולחן, איך יושבים לאכול. וצריך לתת ערך לשולחן, שולחן עורך. האישה בתורת הסוד נקרא שולחן. ועליה יש את כל הספר של הבית. הוא מופיע על האישה. ולבעלים, אני אגיד להם, אל תדעו. שולחן עורך, לתת ערך לאישה. לתת ערך לשולחן. זה נקרא שולחן עורך. לתת ערך לאישה ולהגיד תודה וללסדר, מותר, לכל מי שעזר ולאישה שעשתה והבחינה את כל מה שהבחינה, כולם באים ויושבים, הכל טוב ויפה, אבל גם כן צריך לתת ערך לעניין הזה ולכוח הזה. צפון, מה זה צפון? כן, להזכיר, כלומר, כשאתה עושה מצווה, אל תגיד אותה לכולם, לא צריכים לדעת, שלא יודעים זה בסדר, כן? לא צריך לדעת מה עושים, צריך להזכיר את העבודה שלו בקודש. שואלים אותך, מה עשית? לא יודע למה, על מה אתה מדבר בכלל, כן? שם יש ברכה. כן, ברכה שרויה, אלא במה שסמוי מן העין. הלל, זה הפך מהתלונות שם של המרוב, שתדע להגיד תודה על כל דבר שיש לך בחיים, כן? לקבל בשמחה. מה? ברך, כן. ברך, להשתדל, כן, להתקשר, זה אותו דבר כמו הקורך, למלשון ברכה. ברכה זה לקשר את כל המדרגות ולהוציא, כן, על ידי כל ברכה אנחנו משחררים מצוצות. זה הברכה. ברכה זה משחררת מצוצות ומעלה אותן. ברך זה לשון בית רשת, 222. טוב, תחבר בין כל המדרגות. 2-2-2. אחרי זה אתה אומר הלל, כן, כל זה שלבים בהגדה, נכון? לא ללכת לישון באמצע. הלל זה תנאי של העבודה, לקבל הכל בשמחה. זה תנאי, גם זה לטובה, כמו שכתוב בתענית כ"א, כמו שרבי עקיבא אומר, כל מה שעשה את הקדוש ברוך הוא רק לטוב הוא עושה את הכל, לראות את הטוב שבכל דבר, אפילו שיש משברים ולפעמים קשה, כן, לראות את הטוב בכל תהליך, זה נקרא הלל. כשאתה רוצה את הלל, אז השלב האחרון זה נרצה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מקבל כל הסדר שלך, והוא רוצה את זה, ומקבל את זה. וגם אנחנו היום נבעלים, גם אנחנו יוצאים מהגלות שלנו לגאולה. העניין של נרצה, כן, בגנת ראי, כמה זה נרצה? נון רש צדיק ה. מהר, מהר, כמה זה? נון זה 50, רש זה 200, 250. צדיק זה 90, 250 ו-90, 340 ו-5, 345. זה בדיוק כמו משה, משה רבנו. כלומר, אם עשית את כל זה, יש לך את גילוי משה רבנו המשיח. שנהיה רבב השם גאולים, שנזכה למשיח חוקנו ונעשה את כל הסתרים האלה של 15 מדרגות. זה ממש מנגנון שלם, אתם יכולים לפתח אותו, את המנגנון הזה, ולעשות מין תיאורים קטנים בין שלב לשלב בעדרה של פסח, ותראו שזה מוסיף המון לחוויה המשפחתית של הגאולה. מחר בשבילך. חג שמח, ונמצא בעזרת השם לגאולה שלמה.